שאל השואל ואמר, בכל הוויכוח הנטוש עם חוק אשר מסדיר את מערכת היחסים בין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת מצד אחד ובין הרשות השופטת מצד שני, שאלו אומרים זוהי סכנה גדולה מאוד מאוד לדמוקרטיה, ואלו אומרים שאם לא יהיה חוק כזה זו סכנה גדולה מאוד מאוד לדמוקרטיה, וכבר הציבור נבוך עמי האמת. מה היא דעת ההלכה, אם בכלל יש לה התייחסות לוויכוח מעין זה? והשאלה הזו היא מושכלת מאוד מאוד, מאחר והמתווכחים בעניין של מדינת ישראל יש והם משמיטים לו כולם את האמת לעמיתה, שבמדינת ישראל אין חוקה אלא יש רק חוקים, וכשאין חוקה באמת יש צורך לחוקק חוק המסדיר את מערכת היחסים בין הרשויות, כי אירו בין הרשויות יש בו סכנה לדמוקרטיה, כי אם בית משפט מרשה לעצמו לבטל חוקים, עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק, הרי אז ישאל השואל, מי הסמיך את בית המשפט לבטל חוקים? אם יש להם חוקה, אז אי מכוח החוקה הם מוסמכים, אבל אם אין להם חוקה, מי אמר שדעתם בעניין מסוים עולה על דעתם של נבחרי ציבור שנבחרו במיליונים, ואילו השופטים נתמנו על די יחידים? וזו שאלה רצינית שרבים למתווכחים מתעלמים ממנה או לא מתמודדים עמה. זהו ראה באנגליה שאין חוקה, בית המשפט לא מרשה לעצמו לבטל חוקים. בארצות הברית שיש חוקה, בית המשפט מוסמך לבטל חוקים. ולכן הנגזר מכך שבמדינת ישראל שאין בה חוקה, אז אכן באמת צריכה חוק המאזן את מערכת היחסים בין הרשויות. אבל מה התייחסות ההלכתית לוויכוח מעין זה? באמת לגלגו על תורת ישראל משכילים מתוסכלים אשר ראו שכאילו בתורת ישראל אין הפרדה בין הרשויות, שערי הסנהדרין שהמוסד העליון היא גם עוסקת בדברים ביצועיים ולא רק שיפוטיים, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, הרחבת ירושלים ועוד ועוד. ואם כן, איפה הם אמרו, מה אתה רוצה, תורת ישראל חס ושלום כאילו לא רלוונטית? ואינו כן, אלא תורת ישראל יש לה חוקה, היא תורה מן השמיים, ואין השופטים אומרים את דבריהם מסברתם שלהם וסוברים שסברתם שלהם היא הסברה הנאורה ואין מי שיכול להכריע נגדה. זה מסוכן מאוד שאדם שבא בשם סברת עצמו ואומר זאת תורת הנאורות, אפילו שהוא מיעוט וכופה את דעתו על הרוב ומתיימר שסברתו היא הנאורה ולא סברתם של רבים רבים שאינם סוברים כמותו. תורת ישראל לא כן, יש לה תורה מן השמיים והערכים הבסיסיים הם תורה מן השמיים, וגם הסנהדרין וגם העם כולם כפופים לאותם ערכים בסיסיים, ולכן אין סכנה במה שהסנהדרין עוסקת גם בדברים ביצועיים, כי חברי הסנהדרין לא מליבם הם עושים אלא מכוח תורה מן השמיים, אין פירושו של דבר שהפירוש לדברים נעשה על ידי נבואות מהשמיים, לא בשמיים היא, אבל העקרונות קיבלנו אותם, ואם יש ויכוח בפרשנות העקרונות בין השופטים, אחר הרבים לעתות, כי אי אפשר עד איזה, אבל ללכת לייצר חוקים על ידי השופטים כשאין חוקה וקובעים נורמות יסוד כשחלק חולקים עליהם, צורו בתוך בית המשפט העליון חלוקות הדעות, אלא שגברה ידם של הללו שדגלו בשיטה אקטיביסטית, שדהיינו כל הארץ משפט, ומה שבית המשפט אומר זה הכל הוא קדוש ואין אחריו ולא כלום. אז כאמור, מאחר והדברים באים מתוך סברתם האישית, זה כפייה לכפות דעת מיעוט על דעת הרוב, זה גם יומרה, זה גם מתנשאות, שכאילו הם מבינים יותר טוב מאחרים, כאילו הנה אנחנו נבחרים, וכיצד הם נבחרו? חבר מביא חבר, ולא נבחרו על די מיליונים של בני אדם, והם אמורים כאילו לקבוע סולם ערכים. תראו החלטות של בית משפט בעניינים של ערכים בינו ובינו, בינה ובינה, ועוד ועוד כהנה וכהנה וכהנה. מי אמר שהם צודקים בסולם הערכים הזה שהם אומרים מליבם? אפשר להציב אלטרנטיבה, ויש אלטרנטיבה, ומדוע שמאות יכפה את דעתו? מה גם מוריי ורבותיי, יש בעיה מאוד מאוד קשה, והיא שבית המשפט העליון נוטה לעצמו להיכנס לדברים ביצועיים שאינו מצוי בהם, איננו מכיר בהם, לראות בנסיבות כאלה, לא לראות בנסיבות כאלה, מה הם מסתננים. למדנו אנחנו משפטים, ובשנות ה-50 וה-60 שופטי בית המשפט העליון בתבונה, במתינות, בפרגמטיות, אמרו אני אינני מחליף את הרמטכ"ל, אני רק בודק אם הרמטכ"ל חרג מאיזושהי הוראה. מן הרגע שאני רואה שהוא לא חרג, אני לא נכנס להתחיל לבדוק אם הוא צדק בפקודה זו, בפקודה אחרת, מי אני, מה אני מבין. כך אמרו בית המשפט העליון אז בתבונה, אמרו אני לא מחליף את הרופא, אני רואה אם הרופא חרג מאיזושהי הוראה, אבל אני לא מחליף אותו, לא יודע להחליף אותו, לא ברמה של הניתוח, לא ברמה של התרופות, שום דבר. אינני יכול להחליף ראש ממשלה, אינני יכול להחליף שר, אני רק בודק אם הוא חרג מהוראה שקיימת. האם הוא לא חרג, נגמר תפקידי בתור בקר, ועכשיו זה בידיו, והעם ישפוט כל 4 שנים. זו הייתה הדמוקרטיה במטבה בשנות ה-50 וה-60 עד בית המשפט. ואילו מאז, לפני כמה עשרות שנים, שחוקקו את חוק כבוד האדם וחירותו על ידי 32 חברי כנסת מתוך 120 לא היו בכנסת, רק 32, ומתוך זה הפכו את החוק הזה, חוק כבוד האדם וחירותו, לחוקת על שכוללת הכל מכל כל, הכל מכל כל, ופוסקים פסקים שהם מרחיקי לכת מאוד מאוד במובן הערכי, בעניין שבת, בעניין חינוך על די את מעורבות בידיים וכיוצא בזה, אלף ואחד דברים. לכן, לסיכום, התשובה לשואל ששאל שואלה מושכלת, אכן באמת יש לתורת ישראל מה לומר. לא בכדי במדינת ישראל אין חוקה, כי כיוון שעדיין התובנה היא שהדמוקרטיה היא המובילה, ויש בני אדם שלא רוצים יהדות בצדה של הדמוקרטיה, ויש בני אדם שרוצים לכופף את היהדות לדמוקרטיה, כל עוד לא יבינו שעם ישראל זה יהדות ודמוקרטיה, ויהדות קודמת לדמוקרטיה, כל עוד לא יבינו את הדבר הזה, נמצאנו למדים שאין ולא תוכל להיות כאן חוקה במדינת ישראל, כי אז אנחנו נקראים לקראים. כי אם נחליט על חוקה אשר תדחק את היהדות, אין לנו מה לחפש כאן. אין שום צידוק שלנו כלפי אויבינו שאנחנו מצאים פה מדינת העם היהודי. אבל אם ולכש נגיע שהיהדות היא כאן בעלת הערך המוביל ודמוקרטיה חשובה למדי, אז יש וניתן לגבש חוקה לישראל. בשלב זה עדיין אין אפשרות לגבש חוקה לישראל, וכשאין יש חובה לחוקק חוק המסדיר מערכת היחסים הרשויות, ולא ישווה ולא ידמה לסנדרין, ששם יש להם חוקה מן השמיים, עקרונות מנחים שכולם חברי הסנדרין וכל עם ישראל כפופים להם. יכול אדם שלא מן הסנדרין לבוא ולומר לסנדרין אתם טועים, והסנדרין צריכים לדון בדבריו, ואם הוא צודק הם מפרסמים ברוב שהם שאותו אדם צדק ולא הם. עד כדי כך, זה כך הכללים. אז יוצא איפה שתורת ישראל היא מודל אמיתי לשלטון יציב של חוקה מן השמיים, לא אנושית. הפרשנות היא אנושית, לא שמיימית, אבל החוקה היא שמיימית, ורק בדרך כזו ניתן להבטיח גם יהדות אמיתית וגם דמוקרטיה אמיתית.